שלום עליכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות ידיד נפש שעודד אותי לעסוק בנושא המאוד מעניין הזה, והוא יודע שעליו מדובר. אני מקווה שהוא מקשיב, ששם יברך אותו ואת משפחתו בכל מילי דמיטב. הנושא הוא קבלת צדקה מן האקום, ואני מבסס את השיעור הזה על רשימה שכתב הרבי מחבד בריגה בשנת תפרש פי ט' 1929. כידוע, הרבי מלובביץ', גם לפני אותו אדמור וגם אחריו, הוא היה רושם חידושי תורה לעצמו במחברות, והוא ביקש לאחר מותו להדפיס את המחברות, וכך עשו, כך שיש לנו הרבה הרבה אוצרות נפלאים מדברי הרבי מלובביץ', שהיה גן הגאונים. אז לפעמים הדברים קצת קשים להבנה, אבל אנחנו ננסה להסביר, וגם זיכו אותנו חסידיו והרחיבו את הדברים, ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, אמר רב נחמן, אוכלי דבר אחר פסולים לעדות. יש רב נחמן מאומן, אבל זה רבי נחמן אחר. אוכלי דבר אחר פסולים לעדות, הני מילי בפרהסיה, אבל בצנעה לא. אז אלו שאוכלי דבר אחר הם פסולים בעדות, אבל רק אם הם אוכלי דבר אחר בפרהסיה, אבל לא בצנעה. והגמרא מסיימת, ובפרהסיה נמי לא אמר אין אלא דרך של הילד זוני בצנעה, כמובן זה נפשי בפרהסיה, אבל לא אפשר לחיות היו. כלומר, שרק אם אדם לא יכול להיות ניזון בצנעה, אדם יכול להיות ניזון בצנעה והוא מבזה את עצמו ומקבל בפרהסיה, אז הוא פסול לעדות. אבל אם אי אפשר להיות ניזון בצנעה, אז מותר לו לקבל גם בפרהסיה. אבל עוד לא הסברנו מה זה אוכלי דבר אחר, זה לא נשמע טוב. כל המפרשים פירשו, היינו לוקחי צדקה מעקום. רש"י מקבלי צדקה מן הנוכרים. תוספות שוללים את הפירוש שמדובר באוכלי חזיר, כי אז אין הבדל בצנעה לפרהסיה. מסכים עם רש"י לשם שינוי, וכך בפירוש רבנו חננאל הריף הראש, פירוש המשנות לרמב״ם, למרות שאפשר לומר שבדרך כלל תוספות כן מסכימים עם רש"י, הם רק כותבים כשהם חולקים, אבל יש המון המון פעמים שהם לא כותבים שום דבר. אז רוב הרש"ים הם לא כותבים, נכון? אז ברוך השם, רבנים לפעמים גם מסכימים אחד עם השני. אז אוכלי דבר אחר היינו לוקחי צדקה מעקום. וברש"י כותב הרבה, דהווי חילול השם מחמת ממון והווי עד דחמאס. מה הבעיה של לקיחת צדקה מגוי? שיש כאן חילול השם, וזה חילול השם הקשור לענייני ממונות, ולכן זה נותן לו דין של עד דחמאס, רשע דחמאס, שאסור לו להיות עד, כי הוא עבר עבירה ממונית. זה חידוש של רש"י, שהוא נהיה עד דחמאס כשהוא עובר, עושה חילול השם כשהוא לוקח לצדקה מגוי. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב, לוקח ממון שלא כדין, דצדקה של עקום אינה מותרת לישראל, ולאכול אותם בפרהסיה מבלי צורך, הוא עבירה. הרמב״ם לא כותב פה שזה עד דחמאס, הרמב״ם רק אומר שיש פה עבירה. ואולי הפסול משום דלוקח ממון שלא כדין כמשחק בקוביה. מציע רבה שאולי טעם הפסול לעדות הוא משום שהוא לקח ממון שלא כדין, אסור לו הרי לקחת, ולכן יש לו דין כמו משחק בקוביה, כמו מי ש מהמר. ואדם כזה פסול לעדות. אבל הרמב״ם לא הסביר למה אינה מותרת. הרמב״ם אומר שצדקה של עקום אינה מותרת לישראל. הוא לא כתב למה. הרמב״ם אחר כך הוא כתב, ולאכול אותם בפרהסיה. מבלי צורך הוא עבירה. זה בנוי על הגמרא. הני מילי בפרהסיה. לכן הרמב״ם כותב שלאכול אותם בפרהסיה מבלי צורך הוא עבירה. אבל הרמב״ם בספר היד בלכות עדות בפרק ג' הלכה ה' כתב, הבזויים פסולים לעדות וכולי, ומכלל אלו האוכלים צדקה של עקום בפרהסיה מבזין עצמן ואינן חוששים. פה הרמב״ם כותב היבט חדש. הבעיה פה זה ביזיון. הם מבזים את עצמם והם לא חוששים. איך נבאר את החילוק בין טעם הרשי, טעם של רשי לטעמו של הרמב״ם בספר היד? אז מקור הדין שהבזויים פסולים לעדות הוא בסוף הפרק הראשון של מסכת קידושין, בנוגע למי שאינו מן היישוב שהוא פסול לעדות. וגם האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות. מה הבעיה של אדם שאינו מן היישוב? הוא לא מקפיד על עצמו, אין לו בושת פנים, ולכן אי אפשר לסמוך עליו. וגם האוכל בשוק הוא לא מקפיד על כבודו, הוא לא מתבייש לזלזל בעצמו ולהיפסל לעדות. אפשר לומר, דרשי, אומר הרבה, פירש אליבא דכולי אלמא, ולא כי היש אומרים, דאוכל בשוק, פסול לעדות. ולא סביר אלי לרשי, דהווה כאינו מן היישוב, תפסול לכולי אלמא. רשי לא רוצה לאמץ את הדעה של היש אומרים, שאוכל בשוק פסול לעדות מכיוון שהוא מבזה את עצמו. אז הוא יכול לכתוב גם פה שגם בלקיחת צדקה מגוי הוא מבזה את עצמו ולכן הוא פסול לעדות. אבל רשי לא אמץ את הדעה הזאת של אוכל בשוק פסול לעדות, זה רק יש אומרים. רשי רצה לפרש לי בדקו לאלמה. וגם רשי לא כתב כמו הדעה הראשונה שם בגמרא, ששם כתוב שמי שאינו מן היישוב פסול לעדות. אז רשי לא רצה לומר שמי שלוקח צדקה מגוי אינו מן היישוב שהוא פסול לכולי אלמה. רשי לא רצה להגיד שאם אדם, אם אתה לוקח כסף מגוי אז אתה אינו מן היישוב. ולכן רשי אמר טעם אחר, חילול השם מחמת ממון, והבלי כרשי דחמאס. אז לכן רשי שם לא הלך לפי היש אומרים, שזה עניין של ביזיון, וגם פה זה ביזיון. רשי לא רצה לפסול אותו בעדות מפני שהוא עושה מעשה שמבזה את עצמו. וגם רשי לא רצה לומר שמי שלוקח צדקה מגוי הוא אינו מן היישוב, ולכן רשי מצא טעם אחר, רשי דחמאס והחילול השם מחמת ממון. וביד פירש אליבא דהלכתא דהלכה כי יש אומרים. רמב״ם פסק אליבא דהלכתא שהלכה כי יש אומרים שאוכל בשוק פסול לעדות, ולכן הוא כתב שם בכלל אלו אוכלים צדקה של עקום בפרהסיה מבזים עצמם אינם חוששים. אז הרמב״ם באמת הלך לפי הדעה של היש אומרים שם, שהוא פסול לעדות, מכיוון שהוא מבזה את עצמו. אז כך כפה, כשהוא לוקח כסף מגוי, הוא מבזה את עצמו והוא פסול לעדות. וטעם דה ביזיון מרווח תפי, אולי אפשר להעדיף את הטעם של ביזיון על פני הטעם של חילול השם. דחי מפני חילול השם מחמת ממון יחשב לוקח ממון שלא כדין כעד דחמאס. זה כבר נחשב עד דחמאס, זה חידוש של רשי. הרמב״ם לא רצה לקבל את החידוש הגדול של רשי, שאדם שעובר החילול השם מחמת ממון הופך אותו להיות עד דחמאס. הרמב״ם כותב בספר היד עדות פרק י' הלכה ד', הואיל ולוקחים ממון שאינו שלהם בחמאס פסולים. פה זה, אי אפשר להגיד זה לא, לוקחים ממון שאינו שלהם. זה לא עד חמאס, לא גנב. כי יקום עד חמאס באיש. אז יש חמאס ויש חמאס, צריך להתרחק משניהם. אבל הרמב״ם, פירוש של הרמב״ם, יותר מקובל, מכיוון שהרמב״ם מדבר, מכיוון שהרמב״ם לא רוצה לומר, שאדם נקרא עד חמאס, אם הוא עובר החילול השם מחמת ממון. אדם שגונב, חומס, זה עד חמאס. אבל ההוא שלקח כסף מגוי, זה לא עד חמאס. ולכן, יותר מובן, טעמו של הרמב״ם. ואין גם כן קיים זה בפסול סוחרי שביעית. רואים, אותה מחלוקת, במי שסוחר בפירות שביעית. דרשי פירש בסנהדרין חפתה על אדמות בית במשנה הוויל וחימוד ממון מעבירו על דברי תורה הבלי כרשע דחמאס. זה אותו רעיון, אדם חומד ממון וזה גורם לו לעבור על דברי תורה או רשע דחמאס, וזה דומה לאבסור של לקיחת צדקה מן המאגוי. מכיוון שמחמת ממון הוא לא מתבייש לעשות חילול השם, הוא לא מתחשב בחילול השם, הוא רשע דחמאס, הוא לא גנב ממש, סוחר שביט, אבל יש לו איזה חמדת ממון, שכתוב בספרים הקדושים שזה החמדה הכי גדולה שיש לאדם. לרפא את זה צריך הרבה הרבה שנים של טיפול. ברוב האנשים רוצים לעבור את הטיפול הזה, והרבה פעמים המטפלים בעצמם הם חולים במחלה הזאת. היא רצון שנתרפא מזה. ואם בפירוש המשניות של הרמב״ם, כתוב שסוחר שביט פסול דלוקחים ממון שאינו שלהם. וכן משמע גם כן בהלכות עדות. אז הרמב״ם כולל סוחרי שביט בין אלו שלוקחים ממון שאינו שלהם בחמאס. זאת אומרת, אסור לקח את הממון הזה, זה לא שלך, ואדם לקח את זה, אז זה הופך אותו להיות עד חמאס. אבל שוב, לפי רש"י אדם נהיה עד חמאס אפילו אם הוא לא לוקח ממון שאינו שלו, הוא רק מוכן לעבור עבירה כדי לקחת כסף, אבל לא כתוב שהכסף הוא לא שלו. אבל לפי הרמב״ם להיות עד חמאס צריך לקחת כסף שאינו שלך. כאן הרמב״ם אומר שהבעיה בלוקח צדקה מגוי, הגוי נתן לו את הכסף, אז הבעיה זה ביזוי, הוא ביזה את עצמו. וכיוון דעתם משום ביזיון אפשר לומר שאינו שייך אלא בלוקח לעצמו ולא בגבי צדקה או כשאקום שלח צדקה מעצמו. מוסיף פה הרי בחידוש שמכיוון שהתם שאסור לקחת צדקה מן הגוי הוא משום ביזיון, אז אולי זה לא שייך אלא כשהוא לוקח את זה לעצמו. אבל אם הוא גבי צדקה וזה לא ביזיון כל כך, זה לא לעצמו, או כשהגוי שולח מעצמו, אולי אפשר לקחת. שמעתי סיפור יפה פעם שטראמפ פעם נתקע בהנשיא באיזה כביש ראשי ונעצר שם איזה יהודי אחד אברך מלייקווד, והוא עזר לו והיה לילה והיה חשוך והיה עד גשם, מזג אוויר סוער, הוא עזר לו והוא רצה אחר כך להיטיב לו ואמר לא זה בסדר, זה בסדר, it's fine, it's fine. ואז הוא ביקש את הכתובת שלו, הוא שאל אותו, מה, איזה בעיות יש לך בחיים? הוא אומר לי, יש איזה משכנתה שצריך לשלם. אחר כך הוא קיבל כסף, הוא קיבל צ'ק, $100,000, איזה סכום אדיר, בשביל לשלם את המשכנתה מטראמפ. אבל הוא שלח את זה מעצמו. גם טראמפ, אפילו אם הוא נשיא, הוא גוי. זה אי אפשר להכחיש. אלא אם כן הוא יתגייר, זה מישהו במשפחה עשה את זה, אז גם הוא יכול. ובזה יש לתראי צד הבבא בטרה, דקשה רב עמי הרבה, דקששלחה אפרהומיז תב זוזה לצדקה, קיבל ממנה. רב עמי הקשה על רבה בבבא בטרה דף יוד עמוד ב', שכשלחה אפרהומיז 400 זוז לצדקה, רבה קיבל ממנה. והכתיב ובעוד קצירה תשברנה, שאנחנו לא רוצים לתת לעקום את הזכות של הצדקה, איך קיבלת? ולא הקשה מסנדרין דילה, למה הגמרה לא הקשתה? מהגמרה בסנדרין שאסור לקחת צדקה, ומשום כך הוא פסול לעדות. אז למה הגמרה לא הזכירה את הגמרה בסנהדרין? התשובה היא שאיסור לקיחת צדקה מגוי בסנהדרין הוא משום ביזיון, ואין ביזיון כשהגוי יוזם את הנתינה. הוא שולח מעצמו בלי בקשת היהודי. אז הגמרה בסנהדרין אינה רלוונטית. והבא זה בסנהדרין לא כאמר משום ביבוש קצירה תשברנה. אז למה הגמרה בסנהדרין לא מזכירה את הפסוק הזה שלא רוצים לתת לגוי את הזכות? ומשום זהו עבירה בעלמא, ובסול עדות בעניין חילול השם כעד החמאס, ביזיון כל אחר בשוק, הוא לוקח ממון שלו כדין כי משחק בקובייה. אנחנו מחפשים שם עבירה שפוסלת לעדות. כדי להיות פסול לעדות צריך חילול השם, משינו ברשי, ביזיון, רמב"ם, אוכל בשוק, לוקח ממון שלו כדין כמו ש הצענו, משחק בקובייה. אבל סתם לתת לגוי זכות זה לא פוסל לעדות. עוד אפשר לומר תירוץ נוסף למה בסנהדרין לא נאמר משום ביבוש קצירה תשברנה, דכיוון צורך חיותי הוא שמכיוון שלקיחת הצדקה מקוי היה לצורך מזונותיו, על כל פנים בצנאה. אז כתוב בסנהדרין שלצורך חיותי מותר לו לקחת בצנאה. מה לא אם יהיה זכות לעקום על ידי זה? כלומר, יש פה שני דברים שמתנגשים. יש ביבוש קצירה, לא רוצים לתת לגוי את הזכות, אבל יש גם החיות של היהודי, הוא צריך לחיות מזה. אז הטעם של החיות של היהודי גובר על הטעם של ביבוש קצירה תשברנה. אז לכן בסנהדרין לא הזכרנו את הביבוש קצירה, מכיוון שזה היה לצורך חיותו ומותר בצנאה, וזה שהוא לקח בפרהסיה זה לא פוסל אותו בעדות. אם האיסור משום יבוש קצירה, לקיחה בפרהסיה לא פוסל אותו מעדות. אז זה שיש לגוי זכות לא מפריע לנו אם בסופו של דבר זה לצורך חיותו של היהודי. אולי באמת הערנו לפני כן מה כוונת הרמב״ם שהוא כותב שצדקה של עקום אינה מותרת לישראל, אולי מטעם ביבוש. אולי הרמב״ם מרמז לגמרא בבבא בתרא. ואין לתרץ שבסנהדרין לא נאמר משום ביבוש קצירה, דטעם ביבוש קצירה אינו שייך בצדקת עקום סתם, כיוון דצדקתם חטו ואינן עושים אלא להתגדל כדית בבבא בתרא שם, ושייני יפרה הורמיז דכוונתה הייתה לשם שמיים. אז אולי היינו רוצים להציע תירוץ שבסנהדרין לא הזכרנו את הפסוק של בבבא בתרא, של בבבא בתרא, שלא רוצים לתת לגוי את הזכות, כי מדובר פה בצדקה של גוי, וזה שיש לגוי זכות זה לא בסתם צדקה של גוי. כל הצדקה שהם נותנים זה חטא, חסד לאומים חטאת. מכיוון שכל הצדקה שהם נותנים זה חטא, ואינם עושים אלא להתגדל, אולי זה לא זכות בשבילם, ודווקא בפרהומיז, שם כוונת הייתה לשם שמיים, אז יש בעיה של זכות, אבל בסתם צדקה אין בעיה של זכות, כי הם לא עושים לשם שמיים, אבל זה לא תירוץ. כי גם בצדקה סתם שאינה לשם שמיים, זכות היא להם. ויש להם שכר. כי כתוב חסד לאומים חטאת. וחזל דרשו את זה על נבוכדנצר, ואמרו שבשביל הצדקה, נמשכה מלכותו. כמו שדניאל יעץ לו, וחטאיך בצדקה פרוק, אז הוא נתן שלא לשם שמיים, ובאמת זה עזר לו, הוא לקצת ילחין תרי עשה, זה עזר לו ל-12 חודש. אז אפילו שגוי נותן שלא לשם שמיים, בכל זאת יש לו מצווה. ועל כורכך, שרק לגבי צדקת ישראל חטאתו, רק ביחס לצדקה שישראל נותנים, זה חטא. אבל אי אפשר להגיד שבאופן מהותי זה חטא. כמו שהדרישה כותב על הטור, שיש גם זכות להם. לעומת מה שהיהודי נותן, שזה צריך להיות כולה זכות. והנה, טעם ביבוש קצירה שייך גם בגבי צדקה. אז זה שלא רוצים שתהיה זכות לעקום, זה גם אם גבי צדקה מקבל. ובכלל צריך עיון מפני מה לא ילפינן מקורבנות דאמר קרא דמקבלים מעקום, והרי גם זה זכות הוא. זה לא זכות שגוי שולח קורבן. מוצאים בשעס נזיר סמך בית עמוד א', ועוד שגוי יכול לשלוח קורבן. גם יש לנו פרי החג, 70 פרי החג כנגד 70 יומות לזכותם. אז במה שונה הקורבנות שמקבלים מגוי מצדקה שמקבלים מגוי? וגם יש הערה נוספת, אברהם לא לקח מרכוש סתום. ויום הרבה למלך סתום הרמות ידי, עם איכות והצרוכנה, למקח מכל אשר לך. לא רוצה לתת לו את הזכות. ואולי מטעם זה, אולי מטעם של ביבוש קצירה, לא לקח אלישע מנאמן מאומה, לא רק שהוא לא לקח לעצמו, גם לא צדקה לבני הנביאים, מלאכים ב', ה', ת' ז'. ויאמר חי השם אשר מתי לפניו אם ייקח ויבצר בו לקחת וימאן. הוא נשבע לא לקחת, הפציר בו, לא הסכים. אז גם לא לבני הנביאים, גם בגבי צדקה שיחתם בבוש קציר. מה עם רבי עקיבא שלקח מקטיעה בר שלום נדרים, נון עמוד ב', רבי לקח מאנטונינוס. למה? שמה הנימוק שלהם היה מחסידי אומות העולם היו, יש להם חלק לעולם הבא. ופשיטה דלא גרע מבן נוח שמחכים צדקה שלו אף לעני ישראל. אז אפשר לקחת מהם חסידי אומות העולם, והם לא פחותים מבן נוח שאינו עובד עבודה זרה, שמחכים צדקה שלו גם לעני ישראל. הלכות מלאכים פרק י' הלכה י'. ולכאורה מפני זה גם אלישע מותר היה לקבל מנאמן, כיוון דקיבל עליו דלא פלח לעבודה זרה. נאמן קיבל עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אז היה מותר לו לקחת. ובוודאי היה בפני ג' חברים, כתוב בעבודה זרה סמכי עמוד א', שגר תושב זה משהו מקבל עצמו בפני ג' חברים לא לעבוד עבודת כוכבים. כחזי היה שם, עוד תלמידים היו שם. הוא מפורש בסנהדרין שנאמן היה גר תושב, אין דעד עמוד ב', לכאורה היה מותר לו לקחת. ומה שלא קיבלו מאיפרה הורמיז, כמו שכתוב שם בגמרה, שרבי ימי, לא קבלנו, ורבא גם חילק את זה לעני היקום, אף תקרובה להתגייר, אולי לא קיבלה בפני גימל חברים, אולי לא קיבלה על עצמה לא לעבודה, לעבודה זרה, בפני גימל חברים, ובני רואה שמלכות פרס, בנה שבור מרקה, היא פחדה מהבן, או שהיא קודם לזה, או לפני שהיא קיבלה על עצמה לא לעבוד עבודה זרה. רשי בנידה, חף עמוד ב' כותב שהיא הייתה קרובה להתגייר, אבל אולי זה היה לפני. הרמה ביד כתב מתנות עניים פרק ח' הלכה ת' אסור לישראל ליטול צדקה מן העקום בפרהסיה, ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל ואינו יכול לטלה מן העקום בצנאה, הרי זה מותר. אז אם הוא לא יכול להתקיים בלי זה, אז מותר לקחת בפרהסיה. אם הוא צריך. אבל יש משמעות ברמב״ם שבצנאה מותר לקחת מהעקום אפילו אם הוא יכול לחיות מצדקה של ישראל. אם הוא לא יכול להתקיים, אז מותר לקחת גם בפרהסיה. אם הוא לא יכול. אבל אם הוא יכול להתקיים, משמעות הרמב״ם שיכול לקחת בצנאה. אסור לישראל לתות צדקה מן העקום בפרהסיה. רק בפרהסיה. ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול לתלה מן העקום בצנאה, הרי זה מותר. אם הוא לא יסתדר, אז מותר גם בפרהסיה, אבל בצנאה, אפילו אם הוא יסתדר בלי זה. וביד, הלכות מלאכים, פרק י' הלכה י', כתוב צדקה של בן נוח מחלקים אף לעניי ישראל. כתוב שם שאם נתן מקבלין, אז משמע שם ברמב״ם בדיוק לשונו שרק בדיעבד מקבלין ולא לכתחילה. אולי זה על פי מה שכתב בתחילת ההלכה, בנוח אם רצה לעשות מצווה וכולי לקבל שכר אין מונים ממנו, אז משמע רק בדיעבד, אבל שלא יעשה לכתחילה. למה שלא יעשה לכתחילה? שהוא נכנס בגדר מחדש דת לעשות מצוות לעצמו. הלכה ת' כתוב שאין מניחים אותו לחדש דת, אבל זה לא שייך בכל המצוות. רואים שדם בבן עתינה כיבד את אביו, זה לא נחשב חידוש דת. אולי אפשר לחלק במצוות כיבוד אביהם בשאר מצוות, שבשבע מצוות בני נוח הקיום שלנו צריך להיות בבני שכך נצטבו מהקדוש ברוך הוא, ואם הוא רוצה לעשות עוד מצוות בבני ציווי השם הוא מחדש דת. מה אתה מקיים? השם לא ציווה. אבל כיבוד אביהם הוא לא עשה את זה מפני חידוש הדת, אלא מסיבה אחרת. חיוב השכל, תורת המוסר, זה משהו טבעי, שכל אחד מבין, כל גוי מבין שצריך לכבד את האבא. נו, ברוך השם, זכינו ללמוד שיעור עמוק בהלכות צדקה, קבלת צדקה מגוי, ברצון שלא נצטרך צדקה, שנהיה תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים, שנזכה לתת בשפע ובשמחה רבה וטוב לבב, אמן ואמן. שלום עליכם אהוביי, ידידיי מורי ורבותיי.